ברשות מוריי ורבותיי, צהריים טובים, שבוע טוב, ואנחנו עוסקים בלימודינו בבית המדרש, סוגיות בפרשת השבוע מתוך התבוננות לעבודת השם שלנו, ואני אפתח בשאלה ככה קצת מחוץ לעניין. אם הייתם צריכים להגדיר מהו הסמל הוויזואלי המובהק ביותר כדי לציין את עם ישראל, מה הייתם אומרים?
מנורה.
איזה סמל? מנורה, יפה, מה עוד?
הגן דוד.
עוד משהו? טוב, אז לכן יש לנו פתח כניסה יפה לשיעור שלנו, כי לעניות דעתי אנחנו עומדים להיפגש עם הסמל הכי עמוק, הכי ראשוני, הכי מבסס ומגדיר בצורה ויזואלית את ייעודו, תפקידו ומהלכי התקדמותו של עם ישראל, והוא הסולם, נכון? המנורה היא אכן סמל יפה, אין מה לומר, בסדר גמור. מגן דוד, אני חייב לומר שלא קל למצוא את מקורו, חוץ מאשר הברכה בסוף ההפטרה, אבל זה לא בצורת מגן דוד. אבל זה איכשהו נצטרף לסמלים ששמים במפות ובבתי כנסת, ואכן עם ישראל לקח אותו בתור סמל שעל פניו אפשר לראות בו משהו. נכון? איך מפרשים את המגן דוד בפשטות? איך? שני משולשים, כשהם מה? אחד מכוון למעלה, אחד מכוון למטה, החיבור שביניהם זה מגן דוד, שלם, הרמוני, החיבור בין שמיים וארץ. היא הרבה יותר מהותי ומסמל את הדבר הזה, אבל בצורה מדוקדקת הרי לפנינו החלום. החלום, חלומו של יעקב. חלומו של יעקב בתחילת פרשתנו הוא סמל, שהייתי אומר, הוא כל כך סמל עד כדי כך שהוא החלום היחיד, ודאי בספר בראשית, שהוא לא מפוענח על ידי מישהו בספר. כאשר אנחנו ניפגש בחלומותיו של יוסף, או בחלומותיו של פרעה, או בחלומותיו של יעקב עצמו, תמיד יהיה אחר כך פרשנות לחלום. כאשר רואים את האלומות משתחוות לזה, יש פרשנות, משתחוות לי. כאשר יש את החלום של שר המשקים, או של שר האופים, יש פרשנות, יתעלה, ימשיך. החלום של יעקב, יש לו פרשנות או אין לו פרשנות? יש פרשנות לחלום הזה בתורה? לא. אין פרשנות לחלום הזה בתורה, יש לנו תמונה. הרי לכאורה אפשר היה לומר את אותם דברים, תקראו, בואו נקרא רגע בדילוג. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום, וילן שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום, ויסה מראשותיו, וישכב במקום ההוא. עכשיו, אני מדלג, והנה השם ניצב עליו, בסדר? ויאמר, אני השם אלוקי, אל תירא וכו' וכו', ויקץ יעקב משנתו, בסדר? אפילו השינה הייתה מיותר, ובוודאי שהתיאור של הסולם לא נצרך לכאורה בכלל. אנחנו רוצים לדבר על גילוי הקדוש ברוך הוא שמתגלה ליעקב ומברך אותו בצעיתו לדרך, יפה. יעקב הולך, אתה רוצה לעשות את זה בחלום, כי זאת נבואה בדרגה של חלום ולא דרגה בהקיץ, בסדר, אז יעקב הולך לישון, הולך לישון, והנה השם ניצב עליו. ואז אומר לו את הברכה, את ברכת הדרך, שהוא יוצא ושהוא יהיה איתו, ויעקב מודה לקדוש ברוך הוא ולוקח את המצבה, ויוצא שמן על ראשה. הסולם כאן מהווה משהו, שעל פנה בהתבוננות ראשונה, אין לו משמעות בתוך התורה. אבל הוא כנראה כל כך חשוב, שהוא נכנס כאן כמבוא, כתחילת הליכתו של יעקב לדרך. אז יש לנו מצד אחד חלום, שהחלום עצמו, יש כמה סוגים של חלומות, יש חלומות שהם כל כולם דמיון, אין חלום בלא דברים בטלים. יש חלומות שהם חלומות שעליהם אמרו חז"ל, אחד מ-60 בנבואה, יש משהו בחלום, בפנימיותו של החלום, במסר של החלום, שהוא כן אמיתי, הוא כן נכון, הוא כן מביא איזשהו כיוון כלפי העתיד, אחד מ-60, יש בזה משהו, זה נגיעה. ישנם חלומות שממש הם חלומות נבואיים, חלומות שהם נבואיים עד כדי כך, שהם מדויקים, ויש לכל הופעה והופעה בחלום, יש לה משמעות. יפה, כאן יש צירוף של שני דברים, מצד אחד חלומות, מצד שני יש לנו את המראה, המראה הזה של המשל, המשל שאמור להיות משל למשהו, והמשל הזה לא מבואר בתורה למה הוא מכוון. הדבר הזה מביא את הפרשנים כולם לדורותיהם, החל מהמדרשים, דרך הראשונים, עד האחרונים, לבוא ולומר את הקביעה הבאה, והיא שזה שלא כתוב כאן פרשנות ומשמעות לחלום, זה לא מפני שאין לו, אלא נקרא לזה משהו, תפאורה חיצונית, שהיא לא כל כך חשובה לבידוק, להפך. זה, היא כל כך יסודית, היא כל כך משמעותית, היא כל כך מבטאת, כמו שקראנו לזה, את הלוגו, את הציור, את המהות של התהליך שיעקב עובר מאז בריחתו ועד הפיכתו לאומה, ואולי אחר כך, ואולי בכלל כל עם ישראל לדורותיו, ואולי בכלל כל החיבור של המהלך של המציאות כולה, מה קורה בה, איך היא מתחברת בין שמיים לבין ארץ, מה קורה פה כל כך רחב, כל כך גדול, שהתמונה עצמה היא בעצם מקור למגוון פרשנויות, למגוון משמעויות, למגוון מישורים שכל אחד ואחד מהם הוא נכון. זהו המשל האולטימטיבי, זה כאילו שיר השירים של כל המשלים. זאת התמונה המובהקת ביותר, ובה אנחנו ננסה בעזרת השם לגוע פה ושם בהקדמה. ראשית, החלום עצמו, חוזר עוד פעם לפסוקים שדילגנו, ונקרא, והיה חלום. והנה, עכשיו שימו לב כמה נתונים, חלום מאוד קצר, אבל מלא וגדוש בפרטים. והנה, אחד סולם, יש לנו פה סולם, מוצב, סולם עומד, ארצה הכוונה היא לכיוון הארץ. הסולם היה בא למעלה והעמידו אותו כלפי הארץ, וראשו מגיע השמיים, הדבר רביעי. והנה, מלאכי אלוקים, דבר חמישי, עולים, שישי, ויורדים, שביעי, בו, והנה, השם ניצב עליו. על מי הוא ניצב? סולם, על יעקב, שתי דעות, יפה, נגיע לזה תכף. בעניין השם ניצב עליו. יש פה מגוון דימויים למשל. ואז, כאשר יעקב מקיץ משנתו, ושומע ורואה מה הוא קיבל בחלומו כהבטחה, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, והוא בא ונודר את הנדר שלו, אם יהיה אלוקים עמדי, הוא שמרני, והאבן הזאת, אשר שמתי מצבה, והיא הייתה למקום של שעה של מעט שמן שנשאר ליעקב, ושם הוא הקריב אותו כקורבן, יהפך להיות בית אלוקים, וכאן כמובן כל הפרשנויות השונות, איפה יעקב יושן, האם הוא ישן בהר המוריה עצמו, והוא צריך להבין מה זה בית אל, מה זה לוז, או שמה הוא ישן בבית אל ובלוז, באזור בית אל, אבל הוא רואה חלום שמרכזו נמצא בירושלים, ולמעלה ראשו בבית אל, ורגליו בבאר שבע. יפה. אז אם ככה, מה שעומד לפנינו היום, בקצרה, זה לנסות, הדברים שאני אומר, הם דברים באמת הם בסיס, אבל לעשות סקירה כזאת, כדי לחלום את חלום הסולם ביחד, ולראות כיצד אנחנו מוליכים את עם ישראל, וזוכים ברוך השם, שהסולם הזה מלווה אותנו, מאז יעקב אבינו, ועד בעזרת השם קץ הימין, לגאולה שלמה בהר הבית, ובבניין המקדש. אז קודם כל הקדמה, לעניין המשל. הרמב״ם, בפתיחה למורה נבוכים, נותן לנו קווי אופי למשל מוחלט, למשל מאוד מדויק. אומר הרמב״ם ככה, אמר החכם שלמה המלך, הרמב״ם אומר שאמר החכם שלמה, תפוחי זהב במסקיות כסף, דבר דבור על אופניו. בסדר? מה הפסוק אומר? מה הוא אומר? מה זה תפוחי זהב? לא, זה לא תפוז, זה המצאה של החקלאים בראשית מדינתנו, כי תפוז זה ראשי תיבות, תפוח זהב. אבל מה זה תפוח זהב? איזה שהוא כדור שעשוי מזהב, והוא נמצא במסקיות כסף. מה זה מסקיות כסף? פשוט רשת של כסף, רשת של חוטי כסף. לקחתי כדור בזהב, שמתי במין סלסלה כזאת, שהיא סלסלה מכסף. זה דבר דבור על אופניו. כאן יש משל, זה משל כדי להסביר מה זה משל. מה הכוונה? שמה ביור העניין הזה אשר זכרו, כי משכיות הן הגופות המפותחים בפיתוחים מסובכים. זאת אומרת, יש לנו סלסלה שיש בה חוטים, והחוטים האלה יש ביניהם, בין החוט לחוט, יש מין חלונות דקים כאלה, שדרכם אפשר לראות מה יש בתוך הסלסלה הזאת. רצה לומר אשר בהם מקומות פתוחים דקי עיניים מאוד כמעשה הצורפים, ונקראו כן, משכיות, רשתות, מפני שיעבור בה מראות. זאת אומרת, אפשר לראות ולזהות מה עומד מאחורי או בתוך הסלסלה הזאת. כי משל, תפוח זהב בשכבת כסף דקת הנקבים מאוד, והוא הדבר הדבור על אופניו. זאת אומרת, כך שלמה, איש המשלים הגדול, שמדבר אלפי משלים, כך הוא מגדיר מה זה משל. משל זה, יש בפנים כדור של זהב. יש מסביב עטיפה של כסף. אבל מהכסף, אם מתבוננים טוב בחורים, אפשר לראות את כדור הזהב. מהו המשל? מהו המשל? מי? מי? רגע, לא מה הנמשל. קודם כל במשל. מי זה המשל במשל? המשכיות. זה הרשת שבחוץ, היא מבחוץ. והיא עוטפת את כדור הזהב. מה זה כדור הזהב? במשל? זה הנמשל. זאת אומרת, מה הרבם אומר? הרבם אומר לנו לידי משל, מה זה משל? הוא אומר שמשל הכוונה היא כזאת. קודם כל, הסיפור החיצוני צריך להיות מושלם כשלעצמו. הוא ברמת כסף. זאת אומרת, זה לא סתם חוטים. זה חוטי כסף. יש כאן סיפור מאוד מדויק. זה דבר אחד. אלא מה מיוחד? שבתוך החורים של הסיפור, מה הכוונה? מאחורי הרשת הזאת, דרך החורים אפשר לראות משהו בעומק או בעוצמה ובגודל וביופי הרבה יותר גדול מאשר רק הסיפור. ואומר, כשאנחנו מסתכלים על חלום הסולם, אנחנו מצד אחד רואים סיפור מושלם. יש לו פרטים ופרטי פרטים באופן מוחלט שיכול להסביר לנו מתחילה ועד סוף סיפור שלם. וגם אם הוא לא היה משל, הוא היה סתם סיפור, הייתי לומד סיפור מעניין על יעקב שהולך וחולם ורואה סולם, ואנחנו מבינים בדיוק איך נוסד הסולם, איך הוא נעמד, מאיכן הוא מתחיל, איפה הוא מגיע, מי עולה עליו, מי יורד עליו, הסיפור סיפור מלא, זה כסף. אבל עכשיו צריך להתבונן דרך הכסף, צריך להתבונן מה קורה בפנים, איפה הזהב שבסיפור, כי הסיפור עם החלום הוא לא עדיין מבאר לי מה עניינו, מה מטרתו, למה יעקב חולם כזה חלום? יש מאחורה, באופן מאוד מדויק, מאחורי החריצים ומאחורי החורים שיש בסלסלה הזו, תוכל למצוא את העומק המיוחד שיש בסיפור שהוא המשל. וזה מה שאומר הרמב"ם, וזה שהוא אומר שהדבר שהוא בעל שני פנים, רצונו לומר שיש לו נגלה ונסתר, צריך שיהיה נגלה טוב ככסף, ספר סיפור מושלם, הכל מדויק, מותר לך וחובה עליך להתייחס ברצינות, גם כי זו תורה, ותורה מתייחסים ברצינות לכל מה שאנחנו לומדים עד כל אות וכל מילה, אבל הסיפור עצמו זה לא רק ככה לייפות את המציאות במין מילים ככה, כל דבר מדויק, זה דבר אחד, וצריך שיהיה תוכו טוב ככסף, ממגלהו, זאת אומרת, מהצד החיצוני, עד שיהיה תוכו בערך אל גילויו כזהב אצל הכסף. צריך לחדור למהלכים הרבה יותר פנימיים, משמעותיים, מהותיים, מעצם סיפור של בן אדם שהלך לחלום חלום. והנה, אומר הרמב״ם, באר סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, הרמב״ם בוחר מכל חלומות ומשלי התורה, דווקא לתאר ולהדגים בפתיחה למורה נבוכים את העניין של המשל, דווקא בעניין של חלומו של יעקב. כי זה, כי הייתי אומר, ה-DNA, זה הנקודת הממצה בצורה הברורה ביותר את כל מה שיעקב עתיד לפעול, כל תפקידיו, כל ענייניו, כל מורכבויותיו, כל המהלך ההיסטורי, כל מה שלא נסתכל, ואנחנו נראה עוד מעט, גם במישור הפרט וגם במישור הכלל, וגם במישור של אירועים היסטוריים שונים שקורים לעם ישראל, גם במישור של גאולה ועתיד לבוא, גם בנושאים פוליטיים, מדיניים, כוללים, כל המהלכים כולם נמצאים בתוך ה-DNA הזה, בתוך תוכנת ההפעלה הזאת הנקראת סולם. הסיפור יפה, אבל המשל הוא קריטי, הוא המהותי ביותר. ולכן אומר הרמב"ם, כל חלק כי אומרו סולם, יורה על עניין אחד, ואומרו מוצב ארצה, יורה על עניין שני, ואומרו ראשו מגיע השמיימה, מורה על עניין שלישי, ואומר הנה מלאכי אלוהים, יורה על עניין רביעי, ואומר עולים, יורה על עניין חמישי, ואומרו יורדים, יורה על עניין שישי, ואומרו והנה השם ניצב עליו, יורה על עניין שביעי. הנה כל מילה שבאה בזה המשל, היא לעניין מוסיף בכלל הנמשל. במילים אחרות יש לנו כאן אתגר משמעותי. אתגר משמעותי. מה זה הסולם הזה? על מה הוא מדבר כשמדברים על סולם שמוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והשם ניצב עליו, אולי על הסולם, אולי על יעקב. מה המשמעות? בסדר, רוצים לשמוע? כולם? אשריכם, שומרים בו תקן מהבוקר. טוב. ובכן, כך. מישור ראשון הוא המישור הפרטי. המישור הפרטי פירושו של דבר, עבודת השם של כל יהודי ויהודי באשר הוא, אם אנחנו רוצים לצייר אותו בציור, אנחנו מציירים ציור של סולם עם מלאכי אלוקים. מה הכוונה? ראשית כל, והנה השם ניצב עליו, כאן זה המקור למה שהזכרנו כמה פעמים כבר, רבחיה, רבא ורבנאי, אחד אומר עליו על הסולם, ואחד אומר עליו על יעקב. בואו נבאר את זה. מה הכוונה? איפה שעומד הקדוש ברוך הוא, והנה השם ניצב עליו, זה לא רק תיאור מקום. כשאני אומר, והנה השם ניצב עליו, וזה הסולם, מה הכוונה בלשון אחרת? שהקדוש ברוך הוא ניצב על הסולם. תגידו את זה בלשון של נמשל. מה הכוונה?
שמיים.
לא, השמיים זה המקום, אבל שהוא ניצב על הסולם, אז על מה הוא ניצב?
שהוא הסולם?
על מה הוא ניצב בעצם?
שהוא הסולם?
על? לא, הוא ניצב על, מה? הוא ניצב על הארץ, על השמיים, בעצם, הוא בעצם מנהל את כל המציאות, את כל התהליך שנמצא בתוך, בעניין הסולם. והנה השם ניצב עליו, הכוונה היא, אתה רואה סולם? אתה רואה מלאכי אלוקים עולים ויורדים? כל זה השגחה אלוקית. כל זה השגחה אלוקית. פירוש הדבר, אני מסתכל על התהליך, התהליך הוא אלוקי. כשאני אומר, הקדוש ברוך הוא ניצב על יעקב, מה הכוונה שהוא ניצב על יעקב? והנה השם ניצב עליו, הכוונה ניצב על יעקב. מה פירוש? שבעצם מה, התהליכים האלה שקוראים, שקוראים לנו בסיפור הסולם, ובעצם תהליכים פנימיים שקוראים ליעקב. זאת אומרת, זה תהליך אישי שיעקב עובר. והתהליך הזה שיעקב עובר, הוא תהליך שיש ללמוד אותו מתוך מעשה. הסולה. נקרא עוד מדרש אחד, ואז קצת אני אבאר יותר מה הכוונה. וישא יעקב רגליו. מדובר פה אחרי שהוא קם בבוקר, ואחרי שהוא יצא שמן, ואחרי שהוא הבטיח ונשבע, וקיבל על עצמו שאנחנו הולכים לדרך, והקדוש ברוך הוא איתנו, וכשאני חוזר לכאן, בעזרת השם, הכל יהיה בשלמות, ונקים פה את בית אלוקים. אז מה קורה אחר כך? יעקב נושא את רגליו. הוא עכשיו רץ. אמרו רבותינו, כל בני אדם רגליהם סובלות אותם. בדרך כלל, מה זה ויסה יעקב רגליו? ראיתם פעם בן אדם הולך ברחוב ומחזיק את הרגליים שלו? הוא נושא את הרגליים. זאת אומרת, מה, אז איך הוא הולך? מה זה נקרא לשאת את רגליו? מה זה נקרא לשאת את רגליו? בדרך כלל רגליהם סובלות אותם, הרגליים נושאות את האדם ולא הפוך. אבל יעקב הוא נושא את רגליו. שנאמר ויסה יעקב, ויסה יעקב רגליו. מה הכוונה? איך אפשר להבין את זה? כיוון שנתבשר בשורה טובה ניתן בו כוח, והוא אומר ושמועה טובה תדשן עצם, וכתיב וקובעי השם יחליפו כוח. בואו נתאר רגע את יעקב ונבין מה קורה פה. יעקב מובטח לו מעת יצחק אביו לקבל את כל הטוב שבעולם. ביתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש עבדוך עמים והגביר לאחיך. בסדר? יעקב מלא שמחה, איזה יופי, איזה חיים עכשיו אמורים להיות לי מכאן ואילך. שף הרב, הכל עתיד לי, נתן לי, נפלא ביותר. מה קורה בשטח? האם יש לו טל השמיים? אולי כי אין לו בית, אז הגבי השמיים. יש לו שמני הארץ, שום דבר גזלו ממנו, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, לא נשאר פה שום דבר, הולך לו לבד בלי כלום. יעבדוך עמים, מי עובד את מי עכשיו? מי זה שעכשיו שולט פה בסיפור? עשיו רוצה להרוג אותו, נמרוד לוקח לו דברים, אחרי כך הוא מגיע לבן, קיצר, איזה יעבדוך עמים, איזה השתחוו לך, וגביר לאחיך, גביר, הוא בורח מעשיו, השתחוו לך. יעקב בעצם נמצא בתחושה, ואני ארשה לעצמי לומר בשקט, בשקט, אולי זה לא נכון, אבל נגיד אותו את זה. שבעצם יעקב הולך עם משהו, שאולי רודף אחריו כבר כמה וכמה ימים, והוא שהוא עשה בעצם בסופו של דבר. נכון, רבקה אמרה, אבל אולי כאילו לתך בני וכו' וכו', אבל אולי משהו באמת לא בסדר במה שהוא עשה. אולי באמת הוא עכשיו משלם מחיר על מה שהוא עכשיו התרצה לרבקה, ללכת ולעשות. יעקב נמצא במצב על הפנים. בסדר? ממש. מה קורה לאדם כשנמצא על הפנים? מה הוא עושה? זה אדם צדיק וגדול כמוך. מה עושים עם הבן אדם הרגיל? מה קורה? מה עושה?
יש.
יש. ואז אנחנו מתנהג, מה הוא עושה? מה, בורח, דבר ראשון, דבר שני, מה? ואז מה עושה בן אדם? מה עושה בן אדם כשרע לו וכרמיוע שלו וזה? היי, אתם צדיקים, הולך לישון, נרדם, אין לו כוח. תבינו משהו, יעקב הולך, יוצא, אני אומר פה משהו שהוא לא פשט ממש, הוא הולך, ויצא יעקב מבאר שבע, עוזב את אבא שלו, עוזב את אמא שלו, הולך עכשיו מנותק מן הכל, אין בו שום דבר, והיה אין שם, אתם יודעים שחזר אומרים שהוא יהיה כל 14 שנה, הוא לא ישן, בסדר, אבל הוא הולך לישון. תבינו, המקום שהוא נמצא, המקום הנפשי שהוא נמצא, הנפשי רגע אחד, ניקח את המקום ממקום פיזי שהוא משל למקום נפשי שהוא נמשל, איזה מקום הוא נמצא? הוא נמצא במקום של עצבות, של דיכאון, של הרגשה שהעסק לא עובד, שהוא תקוע. המקום הנפשי שלו, אין, סליחה שאני אגיד רק בשביל להסבר אחרי זה, אין אלוקים במקום הזה. פירוש הדבר, נקלעתי למקום שאני מחוץ, נזרקתי מבחוץ, נזרקתי מארץ ישראל, נזרקתי מההבטחות שלי, נזרקתי מהבית שלי, אין כלום. אני נמצא במצב של, הוא טוב, הוא הולך לישון. ואז, כשהוא הולך לישון, פתאום מתברר לו משהו. מה מתברר? שמה? שהשם ניצב עליו. רגע, מה, גם כשאני נמצא בדיכאון הזה, גם השם נמצא איתי? זאת אומרת, השם מכיל כביכול גם את העליות שלי וגם את הירידות שלי. הוא מכיל גם את המהלכי אלוקים עולים וגם את המהלכי אלוקים יורדים. זאת אומרת, יש השם במקום הזה, בסוף שתלמדו אותו כמקום, כמקום נפשי ולא כמקום פיזי. אכן הוא קם בבוקר והוא אומר, והנה השם ניצב עליו. זאת אומרת, התהליך שקורה לי יעקב, אמרנו, זה השם ניצב על יעקב, פתאום יעקב מבין שהכל הוא מעט השם, וגם כשהעסק נמצא כל כך נמוך ועל הפנים, ובאמת מוצדק שהוא יחשוב שאין תקווה, החלום שלו, שהוא חלום של ייאוש, הוא הלך לישון כי היה לו לא טוב. תוך כדי החלום הוא מקבל הופעה אדירה, שהתהליכים שיש על יעקב, שזה תהליכי הסולם שעולים ויורדים, הם נמצאים כשהשם ניצב על כל התהליכים האלה, על התהליכים, על יעקב. ועד כשהוא קם, הוא אומר, אכן, יש השם במקום הזה. מה זה המקום הזה? אם נדבר עכשיו על נמשל, בהוויה הנפשית הזאת. גם כשאני לפעמים קם עם תחושה שאין לי כוח, שהכל נופל לי, שלא הולך, שהגעתי לכל מיני מקומות הזויים לגמרי, ואז אני אוחז בחלומו של יעקב, ואני אומר, יש השם במקום הזה. גם במקום הנפשי הזה יש אלוקים, זה חלק מתוך מהלך הירידה, מהלך העלייה, מהלך ההתקדמות. זה מה שגורם ליעקב, תבינו שהמדרש אומר שוישא יעקב רגליו, זה פתאום, מה היה קודם? קודם היה כבדות, קודם הייתה חוסר, עכשיו מה קורה ליעקב? מה קורה ליעקב בעת הזאת? פתאום קיבל איזה זריקת מרץ כזאת, שלמרות שהוא יודע שהוא הולך למקום רחוק, בעייתי, חוץ לארץ, חוץ למשפחה, ללבן הארמי, הוא יודע, אבל ברגע שיש לאדם ביטחון שהשם ניצב עליו, הוא מקבל כוחות. איפה הוא יבוא לידי ביטוי ממש ציורי נפלא? המחשה לזה שיעקב מקבל כוחות. איזה, איפה? אתה הולך עד הסוף, ודאי, אבל בוא תלך קודם, ממש בסוף התהליך הזה, אוקיי, מה אמרת? מרים את האבן, התורה רוצה לספר לנו בעריכות רבה סיפור, שעל פניו, לא מובן בשביל מה זה כל כך חשוב לספר לנו, שיעקב מצליח להרים אבן, שלושת הרועים צריכים לבוא, ולהתכנס ביחד על מנת להרים את האבן. יעקב, נכון, כתוב ויהיה טוב את הרחל, זה עוד עניין, אבל יעקב, הוא אומר, אני לא מבין, אין עוד היום גדול, לא את אסף המקנה, לכו ועשו, זאת אומרת, יעקב מלא מוטיבציה, מראה מוטיבציה של עשייה, הוא רואה כל מיני אנשים בטלנים, כל מיני אנשים שיושבים להם ככה סביב הזה, מה אתם עומדים על המקום? מה, אין, יש עוד מה לעשות בחיים? יש עוד מה להתקדם? מה אתם נרדמים? יושבים לכם שם מסביב לבר. אז הם אומרים לו, לא יכולים, אי אפשר, זה כבד לנו מדי, להרים את האבנים, כבד מאוד. קחו את הנמשל. מה, אנחנו נתחיל לעבוד על עצמנו, להשתנות. איך יש לנו כוח באמת? אפשר להשתנות? די, אין כוח כבר. תאספו כולם, כולם יבואו, יעזרו לנו. יעקב שבא עם הכוח האדיר הזה של יש השם עליי ויש לי תפקיד, הוא לא מסתכל על הדבר הזה בכלל. והיא כאשר זה, הוא לוקח את האבן שרק שלושה רועים יכולים להרים אותה, מרים אותה כמסיר פקק מעל הבקבוק. ממש מרים אותה ומזיז את האבן. הסיפור הזה הוא לכאורה מיותר לגמרי, אם אנחנו סתם לומדים אותו בתוך אחד מן הסיפורים של המידעים על יעקב. בסדר, אז הוא היה לו, בסדר, היה איש מלא שרירים, אגב, לא, נכון? 14 שנה, אולי עשה חדר כושר פה קצת, נכון, מי עשה קצת כושר וזה, אבל באופן כללי, לא נראה שהוא היה, אבל מה שמפעיל אותו זה הכוח הפנימי. בסדר? איך אומר הרב בפתגם שלו על חודש כסלב, שמה? שגבורת אמת לא תימצא, אלא במקום שאור השם שמה. אם אתה מלא באור השם, אתה מלא בעוצמות פנימיות של אמונה וחזון, זאת גבורה. זה היכולת להתגבר, לוקח ומשנה דברים שאני חשבתי עד אתמול, לא הייתי מסוגל לעשות אותם בכלל. שמתם לב שיש לנו כאן תהליך שמתואר בסיפור של סולם, שמדבר על עלייה ועל ירידה, שמדבר על אותו מצד אחד של האדם למטה נמצא לקרשים, הוא שוכב שם, הוא ישן שם, והנה השם ניצב למעלה ואומר, כל התהליך הזה מדויק לגמרי. כיוון שזה עמלו ועבודתו של האדם. עבודתו ועמלו של האדם זה לראות את התמונה הכוללת. התמונה הכוללת היא שנכון שאני במסבוכי החיים, דבר שאצל יעקב יהיה כל הזמן המורכבות והסיבוכיות הזאת, תהיה בלי סוף, אבל בא החלום הזה, כשער יציאה לחיים, מתוך המעגל שלו, של ההרמוניה בבית, מתוך זה, ואומר לו, השם ניצב עליך, תדע לך שהשם ניצב עליך. אז יעקב אומר, וזה נושא אחר, שיעקב אכן אומר, אם יהיה אלוקים ממדי, אם באמת החזון הזה אני אצליח להפנים אותו, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי בגד לאכול, והיה השם לי לאלוקים, ואני באמת אחבר את כל מה שקורה לי, השם לי לאלוקים, אלוקים הכוונה היא ההתגלות של הכוחות, י' כ' ו' כ' מתגלה בכל הכוחות, אם באמת אני אראה את התמונה הזאת, ואני אחזור מלא וגדוש של עוצמה של התמודדות, ויכולת לעמוד בה, האבן הזאת ששמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. זה יהיה מקום שיהיה בית השם, שיהיה אבן שואבת לכל מי שחפץ לקבל עוצמה של השם ניצב עליו. וכך אומר השפת אמת, שהסולם מוצב ארצה, לא כתוב ניצב, כי סולם זה צריך האדם לעמידו. מוצב זה פועל. צריך כל הזמן להציב את הסולם הזה. כאשר מתקן מלוא קומתו, והוא הסולם שגופו למטה, זה אדם נמצא, הגוף של האדם נמצא למטה, ונשמתו מגיעה השמיימה, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, הכוונה היא שאדם מהלך בכל עולם הדרגות של הסולם. אם תרצו, הדוגמה הטובה ביותר, קחו את מסילת ישרים. מסילת ישרים שנכתב כספר שהמשל של הסולם, הוא בדיוק המשל הזה, מכיוון שהסולם מסילת ישרים, זה מסילה העולה בית אל, זה מסילה, איזה מין סולם כזה, שהוא מתחילים ואדם מתבונה, יש לו כוחות למטה, הוא צריך להעלות אותם השמיימה. וזה העבודה. העבודה של האדם באופן פרטי. שפת אמת הנוסף מדבר על כוחות שאדם שהוא שואב מארץ ישראל, ואותם הוא יבוא ויעשה בחוץ לארץ. אז זה מעגל ראשון. נו, מה אתם אומרים? התלהבתם מהמעגל הזה? רבותי היקרים. נכון? מיד אנחנו קמים מחר בבוקר בחמש ככה להרים אבנים כבדות, נכון? זה המשל האישי, האישי של האדם שהוא עובר תהליך של עלייה וירידה, אבל יש סולם, צריך להבין, הקדוש ברוך הוא למעלה, האדם למטה, והשיח ביניהם יוצר את ההשתנות, את ההתקדמות, את העלייה ואת ההתמודדות, גם כשיוצאים למקומות חיצוניים, יוצאים מארץ ישראל, יוצאים מהבית, יוצאים מהמשפחה, יוצאים מכל הביטחון, יצחק וזה, יוצאים לדרך, על שער היציאה עומדת התמונה של הסולם. במעגל אחר, כדי להמחיש לפנינו שאכן הסולם הזה הוא רב כיווני מאוד, זה החלק שרשי מביא, והוא אחד הדברים המפורסמים, שלא מדובר פה רק על דבר פרטי, מדובר פה על משהו כללי הרבה יותר, מדובר כאן על התמודדות אכן מה שיעקב רואה כשהוא חולם שם על הסולם, כשהוא נמצא במרדף, כשמאחורה רודף אחריו ורוצה להמיתו עשיו, והוא מגיע ללבן וגם שם ביקש לעקור את הכל, וגם שם לא מחכה לו, והוא צריך להתמודד בעצם, כאן מדובר על יעקב הלאומי. יעקב הלאומי זה יעקב שמעכשיו הוא סמל לכל התהליכים שעם ישראל עובר בהיסטוריה של הגלויות והגאולות. גלויות וגאולות, משברים ותיקונם. וכך אומר המדרש, מהעמוד השני למעלה, והיה חלום והנה מוצא, סולם מוצב ארץ ולמלכי אלוהים עודים ויורדים בו. רב רכיה ורב חלבו ושל רב שמעון במנסיה אומר, הראה הוא שרה של בבל, שזה האימפריה הבבלית, עולה, שולט. מחריב את מקדשנו, ויורד מההיסטוריה, ושל מדי עולה ויורד, כן, פרס, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ויורד, ושל יוון עולה, אימפריה, ויורד, ושל אדום, שזה מלכות שכבדה שנים רבות, עולה, מתפתחת, הופכת להיות ארצות שלמות, הופכת להיות מרחבים של עמים ענקים, אבל יורד. אמר לפני ריבון העולם, כשם שיש לאלו ירידה, כך יש לי ירידה. אמר לקדוש ברוך הוא, אל תחת, עלה, שאתה עולה ואין אתה יורד. ואף על פי כן התיירה ולא עלה. טוב, לא ניכנס לחלק השני, כי זה נושא בפני עצמו, אבל הנקודה היא נקרא לקראת הסוף, הרי בניך אחוזים באומות ומסתבכים במלכויות, ממלכות למלכות, מבבל למדי, ממדי ליוון, מיוון לאדום. בקיצור, שמה יאמר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תראה, שמה, אמר לפעול ריבון העולם, לעולם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תראה עבדי יעקב, אל תחת ישראל, כי אני משיחה מרחוק ושב יעקב, שייק ושענן ואין מחריד. זאת אומרת, כאן אנחנו מתבוננים על הסולם, במובן הכללי הלאומי של עם ישראל, יעקב יוצא כאומה. יעקב הרי הוא האב שהופך את המשפחה של אברהם, יצחק ויעקב, הופך אחר כך להיות משפחה שכולם מסביב למיטתו של יעקב. כולם סביב השמה ישראל של יעקב. ואז מתוך כך יש אומה ישראלית. האומה מתחילה להיווצר. כשהוא יוצא לדרך, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, דע לך. יש כאן תהליכים. תדע לך שיעלו, יהיו תקופות ששרי האומות, שנקראים במקרה שלנו המלאכים האלה, עולים, אבל הם ירדו. עולים, אבל הם ירדו. עולים ויורדים בו. ואז יעקב מסתכל על התהליך ההיסטורי, ואומר, אכן יש השם במקום הזה, והנה השם ניצב על כל התהליך. כל תהליך שקורה לעם ישראל, בכל שנות קיומו, בעבר, בהווה ובעתיד, הכל נמצא בציור הזה. של מלאכי אלוהים, שזה השרים של אומות העולם, עולים, אבל הם ירדו בסוף. ככה אמרו חז"ל, בתקופת התלמוד, מה אנחנו נגיד שראינו אחרינו עוד אלפי שנים, שרק הדבר הזה רק הולך ומתגשם יותר ויותר, כשאנחנו, אל תירא עבדי יעקב, כי אני משיחה מרחוק, עם ישראל חוזר לארצו, בשונה מכל אומות העולם, יעקב יוצא לדרך, הוא מתמודד עם לבן שביקש לעקור את הכל, הוא יוצא ונכנס ושוב יוצאים לגלות, ושוב חוזרים, בסופו של דבר השורה התחתונה, והנה השם ניצב עליו ויאמר, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת. בסדר? אפשר להאריך בזה הרבה, זמננו קצר, אבל אנחנו מבינים הצד הלאומי, הוא צד שבא לידי ביטוי מדויק בסולם. ועוד שתי דוגמאות, או שלוש דוגמאות, בקצרה. ואם תרצו, תרחיבו בעצמכם, בדעתכם הרחבה. שני פירושים נוספים שנאמרו בחז"ל. אחד, סולם מוצב ארצה בחינת תורה. מה הכוונה? סולם מוצב ארצה. איך אתם... מה אתם מבינים? איך זה נעשה? איך העמידו את הסולם? הנה סולם מוצב ארצה. עכשיו אני בעל הסולם, אני סוחב סולם. מה אני עושה? איך? זאת אומרת, אני מציב את הסולם ארצה. אז מאיפה הסולם הגיע? מלמטה למעלה או מלמעלה למטה? מלמעלה למטה. אני סחבתי את הסולם, אני מציב אותו ארצה, כן, אני פה, מציב אותו, ואז ראשו מגיע השמיים. זאת אומרת, המקור של הכל, של כל התנועות כולם, מתחילות מלמטה או מתחילות מלמעלה? מתחילות מלמעלה. זה דבר אחד. כל תנועה, יש משהו שהוא מתחיל מלמעלה ולא מלמטה. ואז אומר המדרש בבראשית רבה, והנה סולם זה סיני. אותיות דדין הוא כאותיות דדין. תורידו את הוו החיבור, כי בתורה כתוב סולם בלי וו, וזו הסיבה שהחזל דרשו את זה. כמה זה סולם בגימטריה בלי וו? נו, מי פה 100. בא? מי פה?
130.
וכמה זה סיני בגימטריה? 130. סולם בלי וו זה סיני. מה הכוונה? זה מלאכי אלוקים, על שם רכב אלוהים, רבותיים אלפי שינן, ולמדנו לנביאים שנקראו מלאכים וכו' וכו' וכו', שנאמר, וירד השם, והנה השם ניצב עליו, וירד השם על הר סיני, על ראש, ראש, ראש ההר. וכפי שהרב ציודה תמיד היה אומר, שהסולם מוצב ארצה, זאת אומרת, השפע של כל התהליך מתחיל ממה? מלמעלה, למטה, ולא הפוך. זאת אומרת, זה בחינת תורה. סולם זה סיני. סולם שמבטא את הירידה של השפע, של דבר השם, מן השמיים אל הארץ. כנגדו יש גם דימוי הפוך. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. מה עושים בבית אלוקים? מתפללים. כמו שאומר המדרש, מניין אתה אומר שראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, בית המקדש בנוי וקורבנות מקריבים וכהנים משרתים ושכינה מסתלקת, שנאמר והיה חלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אין חלום, יש בו פתרון והיה חלום וכולי. המדרש הזה בא ואומר, יש לנו כאן פעולה של תפילה. אגב, איזה תפילה תוקנה בהזדמנות הזאת כשיעקב מגיע למקום? תפילת ערבית, ויפגע במקום, והיה לנשם, ויפגע במקום, שיעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. להסביר, ההסבר הראשון שלנו, כמו שאמרנו, מה הכוונה? בערב אין אור, בערב לא רואים כלום, אפשר לבוא ולהתייש, אפשר לבוא ולהפסיק לראות את האמונה שמחר בבוקר תזרח השמש. יעקב מלמד במקום הזה, ויפגע במקום, והיה לנשם, והוא קם בבוקר, והנה השם ניצב עליו, הוא תיקן תפילת ערבית. אבל באופן כללי, המפגש הזה עם המקום, שאם הוא ירושלים, אז זה ברור ששם זה מקום המזבח. הרי אברהם היה פעם אחת בלבד בירושלים, בזמן העקדה. יצחק היה פעם אחת בלבד בירושלים, בזמן העקדה. יעקב היה פעם אחת בלבד בירושלים, וזה כאן. זאת אומרת, אברהם, יצחק ויעקב נמצאים פה במקום הזה, ובמקום הזה זה מקום שבו יש מזבח שעולה כלפי מעלה. במילים אחרות, הסולם הוא בעצם, עכשיו אנחנו ננסה רגע לחבר אותם. יש רעיון אחד שהסולם הוא סיני, הוא מבטא את הירידה של מי למעלה? למטה. ומצד שני, שהסולם הוא המקדש, נכון? כפי שראינו כאן, זאת אומרת, זו תפילה, זה קורבנות, זה הקורבן של העקדה שהוא מי למטה? למעלה, נכון? זה שתי תנועות של עולים ויורדים. מלאכי אלוקים עולים ויורדים. היחס בינינו לבין ריבונו של עולם הוא יחס כפול. מצד אחד אנחנו שומעים דבר השם, זה מלמעלה למטה. מצד שני אנחנו נפגשים איתו, זה מלמטה למעלה. אם תרצו, תמיד אנחנו אומרים את זה בתור משל לבית כנסת. מה יש בבית כנסת? נאמר בבית כנסת שבו יש כאן, תשימו למה זה? ארון, מה כאן הוא מבטא את מה? אתה מלמעלה למטה או מלמטה למעלה? מלמעלה למטה, דבר השם, ארון, ספר תורה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל. זה מקור של מלמעלה למטה. כאן יש לנו את התיבה. מה היא עושה? מקום תפילה של מלמטה למעלה. זאת אומרת, החיבור שבינינו לבין ריבונו של עולם, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו. דבר ראשון, יש לימוד תורה, שמיעת דבר השם, ומצד שני יש את ההתקרבות שלנו, נכון? אותם אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. ומצד שני, התפילה היא זאת שמעלה את הכל כלפי מעלה. יש כאן חיבור שבין הלמעלה למטה בשתי העבודות המרכזיות. אחד זה עבודת התורה ועבודת התפילה. בסדר? אז מה יש לנו כבר עד עכשיו? מה עסקנו? עסקנו במעגל הפרטי של עבודת השם של יעקב. הזכרנו ככה באופן כללי את העבודה הכללית של עם ישראל לדורותיו של גלות וגאולה, והזכרנו את העבודה, תוכן העבודה, שזה להעלות בתפילה ולשמוע את דבר השם בתורה, כשהם מתחברים למהלך אחד על גבי הסולם שעולה ויורד, והנה השם ניצב על המהלך הזה. המפגש עם הקדוש ברוך הוא ביכולת לבנות מערכת של שיח. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, ואנחנו מדברים אליו, ואז ממילא יעקב יוצא לדרך עם הבטחה אלוקית. וישנו עוד פירוש אחד ממש, רק נגיד אותו בקצירת אומה, אבל הוא עמוק מכל עמוק, עד כדי כך שבאמת צריך אלא לקרוא אותו. הוא כתוב בראשית רבה ככה, רבי רבא ורבי ינאי, אחד אומר עולים ויורדים בסולם, אחד אומר עולים ויורדים ביעקב. בסדר? מה אדם אמר עולים ויורדים בסולם ניחא? מה אדם אמר עולים ויורדים ביעקב? מעלים בו, מורידים בו? יש פה כל מיני מילים וכתוב ככה. משל למלך, תראו בסוף, שהיה יושב ודן בפרוור, עולים לבסילקי ומוצאים אותו ישן, יורדים לפרוור ומוצאים אותו דן. אני אגיד זה רק במשפט. יעקב הוא בעצם ההשתקפות של הפמליה האלוקית בשמיים בארץ. עם ישראל הוא השתקפות של העולמות העליונים בתוך המציאות שלנו. יש משהו של דמות יוקנו של יעקב החקוק על המרכבה, וכביכול ריבונו של עולם שיש ביניהם איזשהו דמיון. מילים אחרות, מבשרי אחזה אלוקה. מה שאנחנו רואים בעולם הזה בשלמות בעם ישראל, אנחנו רואים בעצם בתיקון העולם הגדול, תיקון כל העולמות. כביכול המלאכים האלה עולים ויורדים, זה מין ירידה ועלייה של בדיקה. אנחנו עולים למעלה, רואים את הקדוש ברוך הוא. מסתכלים למטה, וואי, יש משהו ממש דומה לו, אותו דבר. זאת אומרת, הביטוי של האינסופיות האלוקית העליונה, מתבטאת בהוויה של עם ישראל. יש כאילו, אתה מסתכל, אתה רואה לי מלמעלה בגדול, וואי, יש פה אלוקות, וכל שרי צבא, ופמליה של מעלה. אתה יורד למטה, אתה רואה, כל זה ההיסטוריה של עם ישראל. עם ישראל מבטא את הרצון האלוקי מצד אחד. עם ישראל, כביכול, כאשר גלו ישראל, שכינה גלתה עמהם. כאשר עם ישראל חוזרים, הקדוש ברוך הוא חוזר למקומו, כביכול זה שני מעגלים שכל הזמן עובדים בסמידות. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים ולהגיד, ישראל אשר בך התפאר, כמה נפלא הדבר הזה, שאנחנו פה בעולם הזה מבטאים את דמות השכינה, את דמות המרכבה, את הגודל העצום של העולמות. הווה אומר לסיכום הדברים, איך התחלנו ואמרנו? אמרנו, הסולם זה המשל, התמונה המדויקת ביותר. ללמעלה, ללמטה, למהלך שביניהם, וליחד של הקדוש ברוך הוא למהלך הזה. והנה השם ניצב עליו, ועל הפעולה שזה פועל ביעקב מלמטה, וישא יעקב רגליו. כל התהליכים האישיים של משבר, ופתאום ראייה, וואלה, הקדוש ברוך הוא נמצא גם על המשבר הזה. וואלה, הייתי בטוח שאין אלוקים כבר במקום הזה, חס ושלום. יש אלוקים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. זה במשל הפרטי, במשל הפרטי הכללי, עם ישראל יש גלות, יש גאולה, יש מלכויות, עם ישראל מרגיש שעכשיו כבר קלו כל הקיצים, לא, 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 עולים ויורדים בו, כי השם ניצב על כל המהלך, על מהלך של הגלות, על מהלך של הגאולה. המהלך הזה הוא גם נכון מבחינת החיבור, הקדוש ברוך הוא מוריד תורה מלמעלה למטה, מלאכי אלוקים יורדים, ומלמטה למעלה לידי התפילה, תורה ותפילה, סולם בגימטריה, סיני, יש כאן חיבור בין שניהם. והכל הכל זה הופעה של הקדוש ברוך הוא אצלנו בעולם. רצה הקדוש ברוך הוא שתהיה שכינה בתחתונים, שאנחנו נבטא את הגודל. התקין הקדוש ברוך הוא עולם שבעצם מבטא את התהליכים שיש למעלה, אנחנו מבצעים למטה. ומתוך כך שאנחנו נמצאים בסיפור הזה, של הסולם הענק הזה, שהוא מוצב לנו לאורך כל ההיסטוריה, מלמטה למעלה, ומלמעלה למטה, אנחנו מחברים את העולמות, וזה מה שיעקב אומר. אם יהיה אלוקים עומדי ושמרני, אני לא אסתפק רק במזבח, אני אבנה בית. הבית הזה זה בית של חיים, שיש בו כוחות מלמעלה, יש בו כוחות מלמטה, יש לו חזון, ואז ממלא עם ישראל יבוא למקום המקדש, ובעזרת השם, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ונזכה לגאולה שלמה ומהירה, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן.